אנחנו כאן. כאן תרבות.
ועכשיו אנחנו מביאים לכם את הסיפור הבא של חברת המערכת שלנו מיכל שטורחן, וגם כן תרבות, פרסום ראשון כאן אצלנו. המבנה החדש של אקדמיית בצלאל בירושלים, שתכנונו ובנייתו ערכו שנים, גורר כעת בעיות כלכליות גם אחרי השלמתו ופתיחתו, ומי שעלולים לשלם את המחיר הם המרצים. בעקבותיהם גם אפשר לומר הסטודנטים. הקמפוס החדש משרת כ-2,500 סטודנטים ועוד כ-500 אנשי סגל. אני אתן מעט רקע להחלטה על המעבר לבניין החדש. מסוף שנות ה-80 פעל בצלאל בעיקר מקמפוס הר הצופים, למעט בית הספר לאדריכלות, שנותר עד היום במבנה הראשון המקורי שלו במרכז העיר. ב-2005 החליט הוועד המנהל של המוסד להחזיר את בצלאל למרכז העיר, הרשויות הקצו את השטח המתאים. בספטמבר 2006 יצאה תחרות בינלאומית לדרך לתכנון הבניין. כמעט למעלה מ-190 משרדים מארץ ובעולם ניגשו לתחרות החשובה הזאת. נבחר משרד אדריכלים גרמני טורקי, אבל בשלב מסוים לא הייתה סביעות רצון מהעבודה שלו. ביטלו את החוזה איתם ועשו תחרות חדשה, ולשלב הסופי הגיע משרד האדריכלים היפנים סאנה, שהגיש הצעה משותפת עם האדריכל הישראלי אריה קוץ. במרץ 2023, ממש לפני שנה, הושלם המעבר לבניין החדש על שם ג'ק ג'וזף ומורטון מנדל במרכז העיר, בסמוך לעיריית ירושלים, כיכר ספרה, על גבעה שמשקיפה אל העיר העתיקה. בית הספר לארכיטקטורה נשאר בבניין ההיסטורי של בצלאל במרכז העיר. עוד אני אספר שיש להם גם שלוחה חרדית בגבעת שאול, התואר השני בעיצוב תעשייתי פועל מבית הנסן, ויש גם שלוחה בתל אביב, ששם לומדים תואר שני באומנויות. עלויות ההקמה, שימו לב, לפני שנים, כפי שלקחנו אותם כאן מכתבות בעיתונים שלאורך השנים על הבניין, גלובס כתב ידיעה ב-2013, עלות הקמת הפרויקט עומדת על $100 מיליון, הרוב יגיע מתרומות וכסף גם ממכירת הקמפוס בהר הצופים. עשור אחר כך, 2023, בכתבה בארץ, עלות הפרויקט עמד על $500 מיליון. עוד לפני ההשקה כבר נשמעו ביקורות על כך שהיקף השימוש באבן העיר ירושלמי צומצם, המון בטון יש שם, ובתוך הבניין נבנו כיתות שהן כולן שקופות, הכל שקוף, כך שכולם מסתכלים על המרצה ועל התלמידים מבחוץ, וגם השמש מסנברת, שמש שנכנסת מהבניין השקוף הזה, מחממת את כולם, יושבים שם כנראה משקפי שמש לאורך כל השיעור, והטמפרטורות מרקיעות שחקים. כאמור, בבצלאל בוחנים בימים אלף שירות לקיצוץ וצמצום במרצים, המהלך הזה התחיל בביטול השעות הנוספות לעובדים המנהליים, בין השאר כדי לממן את תחזוקת המבנה, ואנחנו בגם כן תרבות פנינו אל לירן חוג'יינוף, כתב החינוך בכאן חדשות, כדי לבחון את הממצאים, והוא נמצא איתנו. לירן, בוקר טוב.
בוקר טוב, בנת.
הצלחת למצוא מישהו מאנשי בצלאל?
שהם נעלמו. חמקים, ממש נעלמו. תראי, דבר אחד כן בטוח, אנחנו נמצאים, לא אנחנו, יותר נכון המרצים והסטודנטים בבצלאל נמצאים לקראת תקופה מאוד מאתגרת, גם ועד העובדים היציג שם, כבר מעורה בדברים, יש שיחות עם ההנהלה, ברור דבר אחד, בצלאל נמצאת בגירעון, והדבר עלול לגור קיצוצים גם בשעות ההוראה וגם ככל הנראה פיתורי מרצים. עד כמה שאני מבין, הם כבר הותקנו בכך המרצים על ידי ההנהלה, כלומר יש ממש גישות וישיבות שמנסים להגיע לאיזה שהם הסברים, לנסות להבין לאיזה כיוון זה הולך, כמה מפטרים, כמה מקצצים. אנחנו מדברים כמובן לקראת שנת הלימודים האקדמית הבאה, זה עדיין לא ידוע. מה שכן אנחנו יודעים להגיד, שהמעבר לבניין החדש, והבאמת יפהפה שרואים במרכז ירושלים, גרר הוצאות מאוד מאוד גדולות. הזכרת לא מעט מספרים שנזרקו לאוויר, אגב אני שמעתי גם $150 מיליון בסופו של דבר, זה נגרר לאורך שנים. ברור שבצלאל כמובן לא שילמו על כל, יש פה המון המון גורמים מהמדינה שנתנה קצת, עיריית ירושלים, וכמובן לא מעט תורמים שנתנו את רוב הכסף, וגם הייתה מכירה של הקמפוס הישן בהר הצופים, ועדיין יש לא מעט קשיים בעיקר כלכליים. השאלה הגדולה היא איך בצלאל מתכוונים להתמודד עם זה, ולכן יש חשש מאוד גדול. כפי שאנחנו מבינים לקראת שנת הלימודים האקדמית הבאה. הדברים אומרים כמה דברים, גם קיצוצים בשעות הוראה, זה אומר שהסטודנטים יקבלו פחות, ויכול לגרור גם פיטורי מרצים. זה גם יכול להביא לקיצוצים נוספים שאנחנו מכירים באקדמיה. אגב, אני לא מכיר מוסד אקדמי באוניברסיטה הגדולות שלא נמצא כבר שנים בגירעון, כפי לדוגמה את האוניברסיטה העברית, ששנים נמצאת בגירעון, והמדינה שם כמובן עוזרת איפה שצריך, ועדיין אני לא שמעתי על כאלה קיצוצים שמתוכננים, כמו שאנחנו שומעים ומבינים בצלאל, ולכן אנחנו כנראה נראה מה קורה עם הוועד שם, אני כרגע לא יודע להגיד לך על איזה שהם מהלכים שהם מנסים לתכנן, אני מדבר על הוועד כמובן במקרה הזה, אם זה כרגע השבתות, הוצאה לעיצומים או דברים כאלה שאנחנו מכירים, אנחנו עוד לא שם, כרגע עדיין יש איזה שהם דין ודברים עם ההנהלה לאיזה כיוון זה הולך, אבל שוב דבר אחד בטוח, קיצוצים, בדרך, את אמרת, אחת האקדמיות הכי חשובות.
כן, אם לא החשובה ביותר, שלא לדבר על זה שהיא בעצמה משמשת בית ספר חשוב לאדריכלות, ויש פה בעיה עם הבניין, אנחנו תכף נטפל בזה, שזה קצת הסנדלר הולך יחף.
אין ספק, אז בסופו של דבר זה גם מה שיפגע בסטודנטים, כי הדברים האלה מחלחלים. בוא נשחיר רק את מי שצריך, אני פניתי גם לפרופסור עדי שטרן, נשיא בצלאל, הוא נמצא בחול, ועדיף לא לענות ואפילו לנתק לי את הטלפון, לא נעלבתי, זה קורה לי הרבה, פנינו גם לדוברות של בצלאל, נעלמה, כאילו בלה אותה אדמה, כמו לא מעט בנות שעושות לי, אז גם היא נעלמה, לא הצלחתי לקבל תשובה מאף אחד, ובצלאל פשוט, אני רוצה להגיד, אין תגובה, לא התייחסו, רדפנו אחריהם, כלום, שום דבר, אולי זה דרך של התחמקות מאוד מאוד לא ברורה, אז אין לנו גבוהה בצלאל, אבל אנחנו יודעים מה קורה בפנים, המרצים מותקנים, הוועד שם בעניינים, כלומר, זה קורה, הדברים מתרחשים, אבל הם העדיפו להתחמק מאיתנו.
לירן חוג'נוב, תודה רבה לך לירן חוג'נוב על הפרטים, ואנחנו כמובן נהיה בקשר בהמשך ונראה מה קורה שם.
תודה.
לשמור על האקדמיה, על המרצים, על הסטודנטים. וחברת הצוות שלנו, מיכל שטורחן, מספרת שבארבעה במרץ, החל מארבעה במרץ, קיים נשיא בצלאל הפרופסור עדי שטרן סבב פגישות עם המרצים בנושא סיכום סמסטר א' בצל המלחמה, תמונת מצב אקדמית ותקציבית. תגובת ועד המרצים לשיחות שקיים שטרן הייתה לקיים אספת עובדים בעשרה במרץ. בגוף ההזמנה לאספה נשלחה מצגת שבה שחור על גבי לבן כתוב כחלק מן הקיצוצים הצפויים, קיצוצים במשרות מרצים, קשורים ישירות לעלויות החזקת הבניין. מדובר במשהו כמו 15 עד 20 משרות מלאות. ואולי כדאי להזכיר שבוריס שץ עצמו, המייסד של בצלאל, ראה בחזונו את האומנות והמלאכה כדרך לשרת את עושרו של האדם. מה שמתרחש בין כתליו של הבניין חשוב לאין ארוך מהבניין עצמו, ואנחנו ביקשנו לשיחה על הבניין החדש של בצלאל כדי לנסות להבין מדוע הוא מביא את המוסד לכאלה גרעונות שעלולים לפגוע בהוראה. לשוחח עם האדריכל יהושע גוטמן, הוא בעלים של גוטמן, אסיף אדריכלים ומרצה בטכניון, וגילוי נאות, בתחרות על תכנון הבניין החדש של בצלאל, גוטמן הגיע לשלב השני יחד עם עוד שמונה משרדים. שלום לך, יהושע גוטמן, בוקר טוב. אתה יכול לספר לי כיצד אנשים שיושבים שנים ארוכות, והמשרדים מפורסמים בארץ ובעולם זוכים בסופו של דבר, בתכנון הבניין מתכננים, בניין שכרגע כנראה אי אפשר לעמוד בעלויות ההחזקה שלו, ובגלל זה יפגעו בהוראה?
אני לא יודע לקשור בין עלויות החזקה ופגיעה בהוראה, מניסיוני הארוך באקדמיה, זה תקציבים אקדמיים, תקציבים צבועים, ולא אמורים לשבת על אותה רובריקה, זאת אומרת, מספורות של מרצים ועלויות החזקה לא יוצאים מאותו כיס, בדרך כלל, וזה נצבע. אז אני לא יודע לעשות את ההקשר הזה, אבל אני, אפשר לדבר על הבניין עצמו.
בבקשה.
אז אני קצת הסתכל לי ואני קצת מכיר, ואני מכיר את התהליך. אני חושב שהשלב השני שבו נבחר המשרד בסנה, לא נעשה בתחרות, אלא נעשה במחירה של בצלאל. צריך לומר שמדובר במשרד מוכר, רציני, גדול, זוכה פרס פריצקר, ואני חושב שבחירה כזאת מצד בצלאל היא אמורה וצריכה ויכולה להיחשב דווקא כבחירה אחראית למשרד הדריכלים. גם חשוב לומר שכשמסתכלים על המבנה הזה, בניגוד לכל מיני מבנים אחרים שאנחנו מכירים, זה לא איזשהו מבנה מנקר עיניים, או מבנה שמנסה להיות משהו, לא. אפשר לחשוב על כל מיני דוגמאות, כמו נגיד בניין תוהה בתל אביב, שהוא מנסה לנקר עיניים, אבל זה באמת מייצר עלויות מאוד מאוד גדולות של החזקה. וגם כשמסתכלים על הבניין הזה, לא מזהים איזה שהם אלמנטים מוקצנים בתכנון, שאמורים לייצר איזושהי החזקה גבוהה מדי.
אבל כן יש שם, שוב, נאמר שנינו מסכימים שזה בניין יפהפה, אבל יש שם תקרות מאוד גבוהות. יש שם, הכל שקוף וזכוכיות.
נכון.
בארץ הרותחת שלנו.
נכון. אז כאן יש באמת דברים שבעיניי קשה קצת להסביר אותם, כי המבנה הזה זה איזשהו, מי שקצת מכיר, וקצת קשה להסביר ברדיו, חבל שזה לא תוכנית טלוויזיה, אבל זה מבנה ארוך, שמופנה כולו למזרח ולמערב. עכשיו, חזיתות מזרחיות ומערביות זה חזיתות שעל סך הבלתי אפשרי להצליל אותן. מי שמכיר את בניין של עיריית תל אביב, אז הוא יודע שכל חזית נראית אחרת, והחזיתות דווקא הצרות, שהן החזיתות הקשות מאוד להצללה, הן מוצלדות בדרך מאוד מאוד מיוחדת באלמנטים אנכיים. לעומת חזיתות דרומיות וצפוניות, צפוניות לא צריך להקליל כמובן, כי אין שמש ישירה, ודרומיות שמוצלילות, כי השמש גבוהה בשעות היום באלמנטים מופקיים. אז כל הבניין הזה אכן מוצלל באלמנטים מופקיים, אבל כשכל החזית המרכזית של הבניין מופנית כלפי מזרח, אז אין שום דרך באמת אמיתית כשכל החזית המזרחית שלך היא זכוכית, להצליל את הבניין הזה. זה פשוט לא יכול להתרחש, ולא משנה כמה שהבטונים יוצאים החוצה, כי השמש מאוד מאוד נמוכה ומאוד מאוד אופקית בשעות האלה, ואין שום ספק שנגיד בין 7 בבוקר ל-11 בבוקר, הבניין הזה סופג כמות שמש ישירה אדירה.
ומה קורה אחר כך במערב?
במערב,
בשעות הצהריים, אחר הצהריים?
גם יש מבנים, וגם השמש פחות חזקה, וגם זו לא, לא החזית, זאת אומרת, זאת החזית הכניסה. החזית המאוד מאוד שקופה של המבנה היא החזית המזרחית. וזה מאוד מאוד קשה להסביר ולנמק את ההחלטה הזאת.
אנחנו שומעים מסטודנטים ומרצים שיושבים עם משקפי שמש, אנחנו שומעים על כיתות שגם כאשר המזגן עובד, הן עדיין כל כך חמות שצריך לצאת, ושעלויות המזוג אוויר טיפסו לשחקים. שאפילו מזוג אוויר חדשני, חדשני ביותר, לא מסוגל אולי להתמודד בשעות רבות.
לא, אני אומר, מאוד מאוד קשה לנמק את הדבר הזה. אין לי שום דרך לעזור למישהו לנמק את האירוע הזה מצד אחד. מצד שני, אם אני משווה את זה לבניין הישן, אז אני מניח שוב שמערכת מזוג אוויר חדשה היא תמיד תהיה יותר יעילה ויותר חסכונית ממערכת מזוג אוויר שעבדה שם בשנות ה-80. כך שאני לא רואה בתכנון של הבניין ובארכיטקטורה של הבניין, אני לא רואה את המקום להוצאות הגבוהות. מה שאני כן חושב זה זה נכון שיש משהו עם השקיפות, זה נכון שגם יש משהו עם הערבוב הזה של החללים הציבוריים סגורים שהכל מעורבה אחד עם השני, ויש שם כל מיני חללים שהם בין אחד לשני, אני מניח שזה כן מייצר איזושהי עלות מוגברת של מיזוג אוויר, אבל אני לא חושב שזה הסיפור. אני חושב שהסיפור הוא, זה שפשוט הבניין חדש, ובניין חדש לוקח איקס זמן ואיקס שנים להתרגל אליו פעם אחת,
אדריכל יהושע גוטמן, אפשר תוך כדי תנועה לתקן, אבל בזמן הזה מרצים יפוטרו, פרנסתם, תלך סטודנטים, אנחנו מדברים שוב על המוסד הכי חשוב בארץ.
נכון, אבל צריך לזכור
לאומנות, עיצוב, אדריכלות.
נכון, אבל צריך לזכור...
בגלל עלויות תחזוקה, ההוראה, התוכן, ייפגע.
שוב, אני לא יודע לקשור בין הדברים, אבל צריך גם לזכור שוב מה זה תחזוקה. אם תחזוקה זה כולל, נגיד, מעבדות ייצור, ומעמדות מחשב, ומדפסות תלת-ממדיות חדשות, וכל מיני דברים כאלה, זה אומר שהסטודנטים ירוויחו הרבה מאוד מהדבר הזה. אני לא יודע איך כן. בנוי הסעיף של התחזוקה בתוך הדבר הזה, אני לא יודע איך הוא מפורט, וצריך ללמוד אותו. אז אני אומר, עלויות תחזוקה זה דבר מאוד מאוד רחב, זו מילה מאוד מאוד רחבה, אני כן מסכים שיש פה איזשהו בג מאוד מאוד מהותי בתכנון, להגיד שהבאג הזה מייצר עלויות תחזוקה מוגברות בצורה יוצאת דופן, אני לא יכול לעמוד מאחורי הדבר הזה. אני כן יכול לעמוד מאחורי זה ששנים ראשונות של מבנה, עלויות התחזוקה שלהם מוגברות, ואני כן יכול לעמוד מאחורי זה שהיה צריך להתכונן לדבר הזה.
להתכונן לדבר הזה, כן. יש לך טיפים איך אפשר לעזור עם עלויות תחזוקה ככה שנשמור על משרות המרצים ונשמור על הסטודנטים?
שוב אני אומר, אם עלויות התחזוקה כוללות תחזוקה של מעבדות ופסיליטיז חדשים שסטודנטים מקבלים, אז את יודעת, אנחנו נכנסים פה לאיזשהו ויכוח יותר מהותי של איזה שירותים ואיזה דברים הסטודנטים בצליל מקבלים, והאם, את יודעת, אנחנו נמצאים...
כן, אני רק אדייק פה שכאמור, שאלנו את השאלות האלה ולא קיבלנו שום תשובה מבצליל, אז אנחנו נשמחים פה על שיחות שמיכל שטורחן ולירן חוג'יינוב עשו פה עם מרצים, עם סטודנטים, הצגות שהגיעו לידינו, שמדברים איתם על עלויות תחזוקת בניין, שבגללם עלולים לפטר מרצים, לא
אומר,
כי רוצים לתת מדפסות משוכללות יותר למען הסטודנטים.
אין חוק כזה בארץ, אין חוק כן. כזה בארץ, אבל באירופה וארצות הברית נהוג לשקלל את עלויות הבניין גם 10 כן. שנים קדימה, או 25 שנה קדימה אפילו. בארץ לא עושים את זה.
אנחנו יהיה בסדר, אתה יודע, יהיה בסדר אצלנו.
ואז יכול להיות שנתקלים בדברים כאלה, אבל בחול, התמחור של הבניין הוא... עד 10 או 15 או 20 ולפעמים 25 שנה, ככה מתמחרים את הבניין, לא מתמחר אותו ליום הפתיחה, אלא מתמחרים אותו עוד שנים קדימה, בדיוק בגלל הדברים האלה. אני לא יודע להגיד לכם אם זה נעשה או לא נעשה, אני יודע, כי בארץ זה לא נהוג לעשות, אבל בחול ככה עושים, ככה מתמחרים בניינים, זאת אומרת, ואז גם התקציב, נזרקו פה כל מיני מספרים, זה לא יכול להיות שנזרקים מספרים, צריך לדעת מה המספר, כן, זה לא יכול להיות שזה נע בין 100 ל-150 מיליון דולר, זה כאילו, זה לא סביר, שזה ככה, צריך לדעת בדיוק מה המספר.
טוב, אנחנו...
אני אומר, למיטב ידיעתי, כאיש אקדמיה מזה שנים רבות, אין קשר בין התקציבים, אבל אם אתם טוענים שיש תמלולים כאלה ואחרים שקושרים בין הדברים, אז מי אני ש...
כן. זה המידע שהגיע אלינו, ולכן החלטנו כאן לעסוק בסיפור הזה, וכאמור, יש עוד הרבה שאלות כרגע, יותר מאשר תשובות, ואנחנו נמשיך לעקוב, ואני מאוד מודה לך, אדריכל יהושע גוטמן.
בשמחה.
תודה רבה לך. ושוב תודה לחברת הצוות שלנו, מיכל שטורחן.